קראנו השבת את פרשת יתרו, פרשת מתן תורה. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, וישאו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. כבר מדרגה אחת. ויחן שם ישראל נגד ההר. אילו הביאנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, דיינו. מה דיינו? אילו הביאנו לפני הר סיני, הרי כל מה שבאנו לפני הר סיני זה קבל תורה, זה לא בשביל לעשות טיול בסיני, כן, ולראות את הר סיני, אלא לקבל את התורה. זה שישראל חונה שם, נגד ההר, חז"ל אומרים לנו שכשהם באו להר סיני, פסקה זו המתם. כלומר, כבר חל שינוי בעם ישראל, עוד לפני מתן תורה. עצם המעמד הזה לפני הר סיני, פסקה זו המתם. רבי לוי יצחק ברדיצ'ב מסביר את הדברים עוד יותר, באופן הרבה יותר עמוק. הוא אומר, על פי מה שאמרו חכמים, שהאבות קיימו את התורה. איך הם קיימו את התורה? איך הם ידעו את התורה? הרי הם לא קיבלו את, לא היו במעמד הר סיני, עוד לא היה מעמד הר סיני. והפירוש הוא שבעצם כל אדם בתוך תוכי נפשו, בתוך תוכי נשמתו, בעצם מדובק באור השם, ויכול מתוך תוכו להשיג את כל התורה כולה. אלא מה? שהתוך הפנימי הזה הוא מכוסה בקליפות שמעכבים את הגילוי הזה של ידיעתה של הנשמה, של חיבורה של הנשמה עם המקור העליון, עם האור האלוקי העליון. והאבות נזדקחו כל כך עד שיהיו כליותיהם נעשו כשני רבנים, והם למדו תורה מעצמם. ואפשר ללמוד תורה מעצמם, כי חז"ל אמרו לנו שיש רמ"ח איברים ושעשה גידים באדם, וזה כנגד המצוות, מצוות עשה, רמ"ח מצוות עשה, ושעשה מצוות לא תעשה. והאיברים של האדם הם לבושים של הנשמה הפנימית. והנשמה הפנימית, גם היא, יש בה רמ"ח ושעשה כוחות פנימיים, גוונים פנימיים, שהם בעצם הגוונים הרוחניים, העמוקים, שזה התורה, זה דבר השם, זה החיבור אל אור השם בעצמו. והאבות הם היו ברמה כזאת של זכות ותואר, שהם תיארו את עצמם כל כך, היו מרכבה לשכינה, והם מעצמם השיגו את כל התורה כולה. לא רק את כל התורה כולה, אפילו את תקנות חכמינו זיכרונם לברכה. הרב מנחמל מויטובסק מוסיף שהשערות של האדם, שהן התוספת כאילו על גופו, אז הן מעין התקנות חכמים, שתקנו חכמים, ומתוך ההתבוננות העמוקה הם השיגו את הכל. כי כל התורה כולה יש לה טעמים. אפילו החוקים שבתורה, הם, יש להם טעם, טעם נסתר מאיתנו, אבל יש בהם טעם. וכשמבינים את המעמיקים מאוד, מבינים את כל הטעמים, את כל התוכן, את כל הרצונות הנכונים, את כל השאיפות הנכונות, כל הטעמים, ממילא גם יודעים את כל המצוות כולם. זה מה שקרה, מבחינה מסוימת נאמר, לישראל כולם כשהם באו להר סיני. פסקה זו המתם. אילו הגענו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו, כי ידענו כבר את כל התורה לבד. אז לא היה צריך להיות מתן תורה. אלא מה? אנחנו אומרים, אילו נתן לנו את התורה ולא הגענו לארץ ישראל, דיינו. כבר קיבלנו, ידענו את התורה עוד לפני שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אבל יש הבדל בין ידיעה מעצמנו ובין ידיעה כאילו באופן גלוי, שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, כי גדול המצווה ועושה, יותר ממי שאינו מצווה ועושה. מה שבא מתוך תוכנו זה מדרגה אחת, ומה שבא על ידי צו השם המצווה אותנו, זה מדרגה עוד יותר גדולה. אילו הביאנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, כבר נזדקחנו מאוד מאוד מאוד. פסקה זו המתם. מדרגה מיוחדת של המפגש עם המקום הזה, כשכמובן השכינה שורה בו, ועוד לפני כמובן שממש ניתנה התורה, עצם המעמד הזה של לפני, לקראת קבלת התורה, כבר רומם אותנו עם מדרגה מיוחדת. וישו מרפידים, ויבוא מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. וכאן הרוח חיים אומר, וחזרנו על זה, נסו מרפידים, כבר ידענו שהם היו, שמרפידים הם יצאו, זה כבר נזכר בפרשה הקודמת. למה זה חוזר עוד פעם? למר לנו שהם נסו מהמצב שהם היו ברפידים, ששם היה, הם נפרדו מהתאבות, שבלי זה אי אפשר לקבל את התורה. ויחנו במדבר סיני, מדבר, אדם צריך לעשות את עצמו כמדבר, כדי שתינתן לו התורה, ענווה. אלה שני תנאים בסיסיים שבלעדם אי אפשר להשיג את התורה. התורה היא רוחנית, התורה היא עליונה, ואם אדם יש לו משיכה אל התאוות, אל החומר, אל ענייני העולם, זה משיכה הפוכה מהמשיכה לדבר השם. ולכן חייב אדם, כדי להיות זוכה בתורה, הוא חייב להיפרד מהתאוות. והיסו מרפידים. הוא צריך להיטהר מכל המשיכות החומריות. איזה תלמיד חכם, כמו שאומרים חכמינו זיכרונם לברכה, זה שמשה אכילתו. הוא לא מרגיש שהגיע הזמן לאכול, והוא שקוע בלימודו, האוכל מתקרר, הוא אוכל כבר איבד את טעמו. הוא לא עוסק בענייני האוכל, או דורס ואוכל. זאת אומרת, הוא חוטף ואוכל בלי לשהות. הוא לא עושה הכנות סביב האוכל, ומחסים בזה טעמים ודברים אחרים. האוכל לא תופס אצלו מקום. הוא אוכל מפני שצריך לאכול. כלומר, תלמיד חכם זה אדם שענייני החומר הם לא תופסים אצלו מקום. ואז הוא יכול ללמוד תורה, ואז הוא יכול לעלות במעלות הקודש. והתנאי השני לתלמיד חכם, שהוא יהיה ענף. כי אם הוא לא מתבטל, הוא לא יכול לקלוט את התורה. אם יש לו עצמיות פנימית, אם יש לו את הרצון של המחשבות העצמיות שלו, להיות עסוק בעצמו, ולא מתבטל כלפי אור השם, הוא לא יכול לקלוט את התורה. אפשר להבין שהענווה היא תנאי ללימוד התורה, תנאי חיצוני, כי אם אדם הוא גאה, אז הוא מתבייש לשאול מה שהוא לא מבין, וממילא הוא, אין לו תשובות, והוא לא יכול להתקדם בלימוד טוב, ואם אדם ענב, אין לו בעיות, הוא הולך שואל, גם דברים שיכול להיות שיצחקו עליו, מה אתה שואל שאלות כאלה פשוטות, או ששואל או שיבזו אותו, ששלח את הקומות, הוא רוצה לדעת, הוא רוצה להבין, הוא לא מתבייש, הוא בטל כלפי הצורך להבין את התורה, וזה תנאי שבלעדיו יהיה אפשר באמת להתקדם בלימוד. אבל דברים הרבה יותר עמוקים. הענווה היא מידה רוחנית, וכדי להשיג את התורה, התורה היא עליונה מאוד מאוד, התורה היא מופשטת, התורה היא דבר השם. דברים הרבה יותר עמוקים, כמו שהזכרתי מקודם. כשאדם נמשך אל החומר, זה ההפך פשוט ממשיכה אל הרוח. הוא לא נמצא במקום שאפשר להשיג את התורה. וכדי להשיג את התורה צריך להיות מתאים לתורה, צריך להיות מופשט מהמציאות. ולהשתמש בכל המציאות, לרומם את כל המציאות, אבל לא למשך אחריה, למשוך אותה למעלה, כן? יכול אדם להתענג על אוכל בשבת כזה מצווה, אבל לא מפני שהוא נמשך אל החומר, הוא לוקח את החומר ומעלה אותו. אבל אם אדם, הוא נמשך אל החומריות, אז הוא לא יכול להימשך לרוחניות, אז זה לא הולך ביחד. וזה מה שכתוב כאן, וייסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר, כתוב בלשון, ויחן, לא ויחנו, אחדות. כדי לקלוט את התורה, מוכרחים, כלל ישראל מקבל את התורה. לא כל יחיד ויחיד כפרט, אלא כל יחיד כחלק מכל האומה כולה. עוד הקדמה לפני מתן תורה, זה יראת השם, שראשית חוכמה יראת השם. אם אדם ניגש לתורה בלא יראה, הוא לא יכול ללמוד. זה המפתח, זה השער לקבלת החוכמה. ראשית חוכמה יראת השם. מספרים, חסיד אחד נסע נדמה לי שמסופר על רבי נחם אלי מויטובסק, ובדרך הגיע בשבת לאיזה יישוב יהודי ונתארח שם. הרגישו שהוא בן תורה, אז אמרו לרב, הרב הזמין אותו להיות אורח שלו. ובסעודה מדברים דברי תורה, והאורח, שהאורח הוא ממש תלמיד חכם ומקי וחריף. שואל אותו, לאן פניו, לאן הוא הולך? הוא אומר, נוסע לרבי. לרבי? תלמיד חכם כמוך? צריך לנסוע לרבי? אתה לא משמע, אתה צריך לנסוע לרבי? הוא אומר, כן, הוא אדם, יש לו רוח הקודש. מי נוסע אליו? מאיפה אתה יודע שיש לו רוח הקודש? מה, אתה יודע מה שבליבו של האדם? מאיפה אתה יודע שהוא תמיד דבוק בריבונו של עולם? הוא אומר, אני יודע. הוא אומר, אתה יודע מה שבלבבות? אז תגיד לי, מה אני עכשיו חושב? הוא אומר לו, אני יודע. נו, תגיד. הוא אומר, אתה חושב, שיביתי השם נגדי תמיד. הוא אומר, לא נכון. הוא אומר, אז בגלל זה אני הולך לרבי. כי הוא כן חושב כל הזמן את הדבר הזה. כל הזמן הוא נמצא במחשבות האלה. לא חשבתי שהרב יכול לא לחשוב את זה כל הזמן. שיביתי השם לנגדי תמיד. אלה שמספרים גם על דברי חיים, הוא היה גאון עצום, רב חיים מצאנץ. הוא היה נוסע לרבי מרוז'ין, והוא נתארח פעם, נפגשו ביחד עם רב שמעון סופר, חכם, צאצאי החתם סופר. והוא שאל אותו, אתה צריך לנסוע לרבי? הוא אמר לו, כן. מה מיוחד ברבי? הוא אומר, הרבי בכל רגע נתון הוא מוכן למסור את נפשו על קידוש השם. למה נבנה בית המקדש בהר המוריה? מפני שם הייתה מסירות נפש. שם יצחק מסר את נפשו לשם. אז המקום הזה הוא המקום המתאים לבניין בית המקדש. היחס לתורה צריך להיות מתוך הכרת גדולת השם, הכרה שאנחנו הולכים ללמוד את דבר השם, לזכור את זה, לחיות את זה, שזה יהיה מופנם בתוך הנפש, פנימה, שאדם יודע, הוא הולך עכשיו לעסוק בדבר השם, ויראת השם ממלא את לבבו, ואז התורה נקנית אצלו, ויראת השם היא אוצרו, זה לא רק כמו ש... דבר טכני שהיא שומרת על, כשאדם יראה השם אז הוא, התורה נשמרת אצלו, אלא כל הקליטה של התורה, כל ההתחברות אל התורה, היא תנאי בסיסי, יראת השם. אבל על שורש של השורשים שלפני, של, בשביל לקבל את התורה, זה סגולת ישראל. אי אפשר לזכות בתורה בלי שהקדוש ברוך הוא טבע בעם ישראל את הטבע הסגולי, והייתם לסגולה מכל העמים, ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים שתדבר עליהם. וזה אנחנו רואים בפתיחת דבר השם בעשרת הדיברות. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. אני השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. לא, אני השם אלוקיך, שבראתי אותך, שיצרתי אותך, שאני זן, מפרנס, הכל תלוי בי, שום דבר, כל המציאות שלך היא תלויה בי. לא זה הקדוש ברוך הוא אומר לישראל. הוא אומר לישראל, מעבר לזה, זה ברור שאני השם אלוקיך שבראתי אותך ויצרתי אותך, וזה עוד לא מספיק בשביל לתת את התורה. בשביל לתת את התורה צריך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. בחרתי בך, הוצאתי אותך מארץ מצרים מבית עבדים, ואתה עכשיו במדרגה אחרת לגמרי עם ישראל. גם הלשון הזאת לשון כללית ולשון יחיד, מדבר כלל ישראל. כלל ישראל מתרוממים למדרגה סגולתית שהם יכולים להיות שייכים עם התורה. הלשון אנוכי השם אלוקיך היא לא לשון של מצווה. לכן בין הראשונים יש כאלה שאמרו שאין זו מצווה שבתוך תרי"ג מצוות. זה היסוד של המצוות. אי אפשר בלעדי זה. בלי אמונה אין מצוות. אבל האמונה היא לא מצווה מהמצוות. היא השורש של המצוות. לא מונים אותה בתוך תרי"ג מצוות. היא השורש, מין מצווה כללית כזאת שלא שייך למנות אותה בתוך תרי"ג. ויש, והרמב"ם מונה את המצוות האמונה בתוך תרי"ג מצוות, כמצווה ראשונה בתוך תרי"ג מצוות, וההסבר באמת למה. אז הרמב"ם מסביר על המני מאמין בעולת ראייה, שהמצוות האמונה היא לא בעצם ההכרה של מציאות השם, אלא לדעת שהקדוש ברוך הוא, שהוא בורא עולם, הוא שנתן לנו, שהוציאנו ממצרים, הוא שנתן לנו את התורה, הוא שהביאנו לארץ ישראל, להאמין בכל פרטי האמונה, המשגיח וכו'. על זה מצוות האמונה, לא עצם המציאות, אלא על הפרטים של ההופעה האלוקית, של התגלות. ריבונו של עולם, הרמב"ם מונה 13 עיקרים, כלומר שכל העיקרים הללו, להאמין בהם שהם חלק משלימות מעניינה של מצוות האמונה. הבהר"ל אומר, למה נאמר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? לומר שכאן יש קביעת מציאות. אנוכי השם אלוקיך, זאת מציאות. זה לא ציווי שאם אדם רוצה הוא מקשיב אליו, אם הוא לא רוצה הוא לא מקשיב אליו, הוא מקבל, אם הוא רוצה הוא מקבל, אם הוא לא רוצה הוא לא מקבל. זה אנוכי השם אלוקיך, הקדוש ברוך הוא אלוקים שלנו, זאת עובדה. והעובדה הזאת היא לא רק מצד שהקדוש ברוך הוא כופה עלינו הר כגיגית, ואין לנו שום ברירה, והוא כפה שהוא וקבע שהוא אלוקינו, ואנחנו חייבים לשמוע בקולו, אלא הקביעה הזאת היא גם יצרה בנו טבע של אמונה, מציאות של דבקות בריבונו של עולם. עם ישראל כעם, הוא השם הוא אלוקיו. זאת מציאות שלא ניתנת להשתנות. היא אבסולוטית, היא מוחלטת, היא נצחית. אנוכי השם אלוקיך. לא, אני מצווה אותך שאנוכי השם אלוקיך. זאת עובדה. עובדה ממשית. עובדה שלא יכולה להשתנות. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. כלומר, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצב של עבדות לחירות, והחירות הזאת היא חירות לא רק חיצונית שנראה שאנחנו כבר לא עבדי פרעה ולא עבדים במצרים, אלא אנחנו יצאנו לחופש רוחני פנימי. יצאנו, השתחררנו מכל השעבודים של העולם הזה. ורק בן חורין אמיתי, הוא יכול להיות מחובר לדבר השם. הוא יכול להיות מאמין באמונה אמיתית. יש מדרגות באמונה. אמונה אמיתית, אמונה מוחלטת, אמונה בהכרה של ריבונו של עולם האחד, זה אפשר רק על ידי שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מארץ מצרים, וזה לא רק בחינה חיצונית כמו שאמרתי, אלא גם יש כאן האמירה מבית עבדים. זאת אומרת, יצאת לחירות עולם. יצאתם לחופש הרוחני, למרחב האלוקי הבלתי מוגבל. כל עוד שאדם לא מתרומם לאמונה בריבונו של עולם, הוא מצומצם. כשהוא מתבטל כלפי הגדולה האלוקית, הוא שייך לגובה האינסופי. הוא שייך לריבונו של עולם. הוא חלק מההוויה הבלתי מוגבלת. וזאת הקביעה. אנוכי השם אלוקיך. מציאות כזאת. מציאות עובדתית. זה אומר המערב. הוא מביא לזה, מבסס את הדברים. חז"ל אומרים בספרי, שמע ישראל השם אלוקינו. למה נאמר, ואחרי כבר נאמר, השם אחד? ומה תלמוד לומר אלוקינו? יש כאן כפילות. עלינו הוא חל שמו ביותר. השם הוא מוכר בעולם, ומציאות השם מופיעה בעולם בתור אלוקינו, בתור אלוקי ישראל. כיוצא בזה, כיוצא בו אתה אומר, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה את פני אדון השם אלוקי ישראל. ומה אני צריך? ולא כבר נאמר את פני אדון השם. למה צריך את התוספת הזאת אלוקי ישראל? אלא על ישראל אוכל שמו ביותר. כלומר, הריבונו של עולם הוא אלוקי ישראל. כיוצא בו אתה אומר, שימה מי ואדברה, ישראל ואידה בך, אלוקים אלוקיך, כן, אנוכי אלוקים, אני, אלוקים אלוקיך אנוכי, אלוקים אני לכל באי עולם, עליך אוכל שמי ביותר. כלומר, ריבונו של עולם מופיע בעולם כאלוקי ישראל. אלוקי ישראל כל כך מחוברים בשם השם, שההופעה האלוקית בעולם היא הופעה בתור אלוקי ישראל. כשם ישראל בטל כלפי ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם בהופעה הזאת בתורת אלוקי ישראל. במדרש תנחומא אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, קודם שבראתי אתכם, היו המלאכים מקלסים אותי ואמרו, ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם. המלאכים מקלסים את הקדוש ברוך הוא בתור אלוקי ישראל. לכאורה, מדרגת המלאכים, במבט החיצוני, יותר גבוהה ממדרגת ישראל. ישראל גשמי, יש להם גוף גשמי, נמצאים בעולם הזה, המלאכים מוכנים, מופשטים, גדולים, עצומים, לפי התיאורים של חז"ל. הם מביאים יותר את כבוד השם אולי ממה שישראל מביאים. לא. ישראל במדרגה יותר גבוהה. ישראל במדרגה, הנשמה הישראלית, היא במדרגה יותר גבוהה מהמלאכים. אז מה עניינם של ישראל? זה המיוחד בעם ישראל. שהמקור הרוחני הפנימי שלו, הנשמה שנמצאת לפני ולפנים, היא רוחנית ועליונה וקודמת למציאות של המלאכים. והיא מתפשטת והולכת ומשתלשלת עוד ועוד 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 עד שקצה קצה מופיע בגופו של האדם. בגופו של האדם הוא כאילו הלבוש של הנשמה העליונה האלוקית, אבל לבוש, כמו שאומר הנפש החיים, הוא לבוש כמו שאדם נועל נעליים. זה הלבוש שלו, אבל הוא זה מלביש רק את הקצה שלו, את הקצה התחתון. זה לא ילביש את כולו, אלא הקצה, הנשמה היא נישאה מאוד מאוד מאוד. ופחות ממנה מלאכים, וגם במלאכים יש כל מיני מדרגות של הופעות של מלאכים, יש מלאכים, יש שרפים, יש מדרגות מדרגות, אופנים, כן, אופני הקודש. אבל הנשמה היא עוד יותר גבוהה מכל המלאכים. ומצד שני, מתפשטת ויורדת יותר מהמלאכים. המלאכים, זה המוגבלות שלהם, שהם לא יכולים להתפשט עוד יותר. זה מדרגה עליונה של יכולת התפשטות, מופשטות. זה לא צמצום. זה התפשטות שמתפשטת מלמעלה, למעלה, 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 מהמקור של ראשית ראשית כל הנבראים שבעולם זה ישראל, שהם קדמו לעולם. זה נשמת ישראל. והיא מתפשטת ומתפשטת ומתפשטת ויורדת ומופיעה כאן בעם ישראל בעולם הזה. זה הגודל שלה שיכולה להתפשט כל כך למטה. במבט החיצוני חושבים, מי שאמר שיכול להתחבר עם הגוף, אז הוא מוכרח להיות קטן, הוא מוכרח להיות מצומצם. המלאכים לא מסוגלים להתחבר עם הגוף, הם לא יכולים לקבל מסגרת כזאת חומרית. אז הם, בגלל הגודל שלהם, כי הכלים הם קטנים עליהם. אבל לא כן. במבט העמוק, היותר גבוה, לא של המגבלות של הגבולות, אלא במבט המופשט, אז הגודל היותר עליון, הוא יכול להתפשט עד סוף כל המדרגות. זה מזכיר לי משהו, הרב אומר, הפילוסופיה, שהיא חוכמה עמוקה, שרק אנשים בעלי כישרון מאוד גדול, הם יכולים ללמוד פילוסופיה. והאמונה מאמינים כולם. לכאורה, מדרגתה פחותה, שאפילו אדם פשוט יכול להאמין, אפילו אדם שלא למד ולא שנה, גם כן הוא מאמין. זאת אומרת שאמונה זה דבר, זה מין הדבר השווה לכל נפש. לא, לא. להפך. איפה שהפילוסופיה נגמרת, שם מתחילה האמונה. האמונה היא כל כך עליונה, שיוצאת מהגבולות, ומופשטת, ויכולה להתפשט עד המדרגות הכי הכי נמוכות. אבל לעלות גבוה, עד יותר גבוה מכל המדרגות כולם גם כן. מפני שזה משהו שעוד יותר גבוה מהשכל. וכיוון שזה, זה לא, השכל הוא מוגבל. לשכל יש גבולות. והאמונה היא חוש, לא, אין לנו ביטוי למילה הזאת, כן? זה מין כוח כזה שהוא בלתי מוגבל. ולכן הוא מתפשט, אין לו גבולות. הוא יכול לעבור דרך קירות, כן? כוחות מופשטים. החומר לא מגביל אותם. הם יכולים לחדור דרך קירות, יכולים לחדור דרך עצמים חומריים מאוד, מאוד חזקים, כי הם לא חומר, שהם צריכים להתמודד עם החומר האחר. הם משהו אחר, מופשט, ולכן הם יכולים להופיע בכל המקומות. כוחה של האמונה. ישראל, נשמתם של ישראל, היא עליונה מאוד מאוד מאוד. והיא מתפשטת ומופיעה כאן בתוך האומה הישראלית. ועל כן, רק ישראל יכולים לקבל את התורה. ישראל, כי שם השם מיוחד להם, לכן הם זוכים בהגדרה המיוחדת הזאת, שהם, עליהם מופיע שם הקדוש ברוך הוא מיוחד, כי הם משיגים את הגדולה האלוקית אחרת מכל אפשרות של השגה האלוקית, בדרך השכל שיכולים עמים אחרים, מציאויות אחרות, כן? נבראים אחרים להשיג, אפילו מלאכים. כי קדושת ישראל, במה שהם אומה קדושה, כי אין דברינו רק בקדושת ומדרגת העם, במה שהם, ואין דברינו באדם פרטי. יש המשפט הזה משפט קצר ויסודי מאוד מאוד. כלומר, מה שאנחנו מדברים על קדושת ישראל, זה עם ישראל, עם קדוש. אלה גם הפרטים, אבל הפרטים הם ממשכים מהכלל. קדושת ישראל במשה הם אומה קדושה. כי אין דברינו רק בקדושת ומדרגת העם במשה הם. ואין דברינו באדם פרטי. כלומר, הקדושה של עם ישראל כעם, ואיכן שם ישראל כנגד העם. כאיש אחד בלב אחד. כלומר, עם ישראל הוא עם קדוש. עם ישראל הוא עם השם. על עם ישראל נקרא שם השם, השם אלוקי ישראל. והעובדה הזאת היא עובדה מוחלטת. מאז שעם ישראל היה לעם, הוא נושא את שם השם בעולם. כעם. יחידים היו כאלה שלא גילו את היסוד הזה, את האמונה הזאת בעוצמה, היו כאלה שסטו מן הדרך. אבל האומה כאומה, מאז ראשית הווייתה ועד היום הזה ועד בכלל, היא נושאת את שם השם בעולם. השם הוא אלוקי ישראל. יש ירידות, יש עליות, יש ירידים שיוצאים מהסדר, ויש רבים לפעמים שיוצאים מהסדר, ויש פעמים נראה שהרוב יצא מהסדר. אבל האומה, הדרך של האומה לא השתנתה. הפרטים השתנו, פרטים רבים, פרטים רבים מאוד מאוד. ממשיכה בדרכה. יש ירידות, עליות, עליות, ירידות, וזה גם חלק מהעניין. לגלות את שם השם מתוך ירידת צורך עלייה, אבל האומה כאומה היא נושאת את שם השם בעולם. השם הוא אלוקי ישראל. הסגולה הזאת היא הבסיס למתן תורה. ומה שאמר אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא אמר אני השם אשר אני השם, כלומר עכשיו מדייק המהר"ל במילה אנוכי. למה, מה המילה אנוכי מבטא אחרת מהמילה אני? למה לא נאמר אני השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? כי מילת אנוכי מורה על עצם המדבר בכל מקום, כאילו אמר אני בעצמי. יש אני ויש אני שבאני, כן? אני בעצמי. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך, זה המציאות האלוקית בעצמה, כן? כביכול, אפשר להגדיר את הדבר הזה. וזה מה שאמרו חז"ל בנוטריקון, אנא נפשי כתבית יבית. אני את נפשי כתבתי ונתתי. כלומר, התורה, כאילו הקדוש ברוך הוא נתן את עצמו לישראל. אנוכי השם אלוקיך. הקביעה של אנוכי השם אלוקיך, זאת אומרת, אני בעצמי אלוקיך. משהו שלא ניתן להשתנות, זה עצמיות של העניין. וזה מה שאמרו חכמינו, זיכרונם לברכה, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שמא תשכח לי מעשה סיני, אמר לה, אנוכי לא אשכחך. וכי אפשר לשכוח אותך אחר שישראל כן דבקים בו, זה הגמרא אומרת במסרת ברכות, מעריכה, אחרי שאתם, אני עזבתי את כל המלאכים ואת כל הכוחות העליונים, ואני בחרתי בכם, ואתם עובדים אותי ועושים את רצוני. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, אם אתה לא שוכח, שמא לא תשכח לי מעשה העגל? אז אמר הקדוש ברוך הוא, לא, זה אני שוכח. אז אם הקדוש ברוך הוא שוכח את מעשה העגל, אז אולי הוא ישכח את מעשה סיני, זה שקיבלנו את התורה? לא, ואנוכי לא ישכחך. גם על מעשה העגל נאמר, גם אלה תשכחנה. אבל, ואנוכי, שזה סיני, כן, אנוכי השם אלוקיך, אנוכי לא ישכחך. כלומר, מה חז"ל רוצים לומר לנו? קרה שישראל, אפילו אחרי מתן תורה מיד, יש מעשה העגל הנורא, היום ונורא, ולכאורה זה יכול לשבש את כל החיבור בין כנסת ישראל לריבונו של עולם. לא, החיבור הוא חיבור עצמי, לא ניתן לשינוי. הקשר שבין עם ישראל לריבונו של עולם הוא קשר מוחלט, לא אפשר לשנות אותו שום דבר. הקלקולים, המעשים, הנפילות, הם חיצוניות. הם לא במהות, הם לא בעצם. ולכן כל הזמן ישראל חוזרים בחזרה. יש נפילות, חזרה עליות. כלל ישראל לדורותיו כל הזמן מחובר לדבר השם. אנוכי השם אלוקיך, השם אלוקי ישראל, שמו נקרא עלינו. הוא קרא את שמו עלינו ואנחנו עמו כל הזמן. זה היסוד בעצם לכל עניינה של התורה. וזה הרב ציודה היה חוזר ומשנה לנו כל הזמן. ומבאר כך את הברכה שאנחנו חוזרים על זה, ברכת התורה. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. כלומר, הבחירה האלוקית בנו היא התנאי, היא ההקדמה, היא היסוד לנתן לנו את תורתו. מתוך כך, מתוך הבחירה האלוקית, מתוך הקביעה האלוקית בנו, ההטבעה של הטבע האלוקי שהקדוש ברוך הוא טבע בנו, מתוך כך, אחר כך אנחנו עושים את רצונו, מתוך כך אנחנו מקבלים את התורה לפרטיה, לדקדוקיה וכו'. וכל כללותה כלולה בעצם בקביעה הזאת של אנוכי השם אלוקיך. שתי המצוות הראשונות, אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוקים האחרים על פניי, הם השורש של כל התרי"ג מצוות כמובן. כל מצוות עשה הן נמשכות מאנוכי השם אלוקיך, וכל מצוות לא תעשה הן נמשכות מלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. בתחילת שיר השירים אנחנו אומרים משקני מנשיקות פיו כי טובים דודיך מיין. הגר"א מבאר את זה, הקדוש ברוך הוא נותן לכנסת ישראל, אנחנו מבקשים משקני מנשיקות פיו, כלומר שהקדוש ברוך הוא בעצמו, יש כאן שתי נשיקות שהוא אומר הגאון בלשון כזאת, שנותן אהוב לאהובתו, האחת שהיא אוהבת אותו, והשנייה שהיא לא בוגדת בו, שהיא לא מתעסקת עם אחרים. זה שתי נשיקות, זה אנוכי ולא יהיה לך. כלומר, שתי, הדביקות היא צריכה להיות כזאת שהיא רק לריבונו של עולם כמובן. זאת הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם ישראל. ומתוך זה כמובן, כמו שאמרנו עכשיו, מתוך זה נתינת התורה, פרטיה ודקדוקיה ותוספותיה ותיקוני חז"ל, הכל מתוך שאנו עם ישראל, עם סגולה. הדבר הזה בזמן האחרון לא כל כך מודגש. התפיסה הבסיסית הזאת שאנחנו עם סגולה, שונה מכל העמים. השוני הוא בשורש הזה, שאנחנו עם אלוקי. נשמה אלוקית, נשמה אחרת. ומציאות אחרת. ודרגה אחרת במינים שיש בעולם. יש דומם, יש צומח, יש חי, יש מדבר, ויש ישראל. וההבדל בין ישראל לשאר עמים יותר גדול, כך אומר הרב, משאר הבדל בין האנושיות הכללית לבין בעלי החיים. זה הבדל פנימי, זה לא הבדל חיצוני, זה הבדל נשמתי, זה הבדל קדושתי, זה לא הבדל שבעצם אפשר לבחון אותו בדרכי שכל. כי קדושה זה מושג מעל השכל. חלות של קדושת ישראל זה לא דבר שנמדד ואפשר להבין אותו, להסביר אותו בדרך שכלית, אבל אי אפשר להתווכח עם המציאות. יש דברים על שכלי, והם עוד יותר חזקים ויותר מציאות מאשר הדברים ההגיוניים שהשכל יכול לקלוט, מאשר החושים של האדם יכולים לקלוט. מה שאדם דבר יותר מגושם, אז יותר חושים יכולים לתפוס אותו, אבל זה לא אומר שזה זה יותר מציאות. המציאות הרוחנית היא יותר חזקה מהמציאות הגשמית, היא קיימת יותר. והנשמה הישראלית המיוחדת היא נשמה שונה מכל נשמות האדם. אז וצריך לחזור ולהדגיש את זה, לא לטשטש. אנחנו עם שונה, המיוחד. ובהתאם לזה, הארץ שלנו היא שונה. הארץ היא קדושה. ויש לה מעלות רוחניות אלוקיות. לא אפשר אולי לזהות את זה בעיניים הרגילות. יכול להיות שאפשר לראות מקומות אחרים גם כן יפים ומוצלחים, כאילו דומים, כאילו יש להם מעלות כמו ארץ ישראל, אולי חושבים יותר. אבל המעלה המיוחדת של ארץ ישראל זה מעלה אלוקית. התורה שניתנה לנו בסיני היא ניתנה לנו על מנת שנקיים אותה בארץ ישראל. אני רוצה בנקודה הזאת להוסיף את דברי הזוהר מהפרשה שלנו. אני אחפש את המקור. כמה פעמים בתורה נאמר, משה אומר לישראל, השם אלוקיכם, בלשון נוכח, ולא אומר השם אלוקינו. והזוהר שואל, למה כשמשה מדבר לישראל, הוא לא אומר בלשון משותפת, הרי גם הוא חלק מישראל. השם אלוקינו, תווה אותנו וכו'. למה האמירה הזאת היא בלשון של נוכח? אומר הזוהר, שמשה אומר לישראל, העומדים להיכנס לארץ ישראל, אתם השם אלוקיכם. מי שגר בארץ ישראל, יש לו אלוקים.